על הקו נמצא ישי גרין, שלום לך ישי.
שלום רב.
תרשה לי רק לספר למאזינים שלא מכירים, שכל מאבק, נקרא לזה רק לא ביבי, או אחרי זה זה מאבק נגד הרפורמה המשפטית החל, אז הרבה מאוד אנשים בולטים, הובילו את המאבק הזה, קראו לכל מיני קבוצות בשמות, יש קבוצת ההייטק, מחאת ההייטק, ואחים לנשק, וכל מיני הדגלים השחורים, וה... הרבה מאוד קבוצות שהיה להם מכנה משותף, וכל אחד פשוט באלמנטים אחרים. ואתה היית שם, בין ראשי הקבוצות האלה, והובלת רבים אחריך למחאה צודקת, דמוקרטית. מה קרה עכשיו שהכל פתאום משתנה לך נגד העיניים?
תשמע, קודם כל כן, בוא נגיד על העניין הזה של המחאה. אין מה לדבר עליך, בוא נדבר עליי, אוקיי? אני מדבר על עצמי.
הכי טוב.
אני עברתי תהליך של התפכחות, והתהליך הזה קרה, יש לי חבר שהוא מתנחל, הוא לא אוהב שאני קורא לו ככה, אבל הוא מתנחל, והוא גם אינטלקטואל, בחור מאוד יוצא דופן, מאוד חכם, אני הכרתי אותו בגלל שהוא ספר, שהוא תרגם על השואה, לא משנה, בחור מאוד יוצא דופן, וכשהתחיל כל הבלגן הזה, התקשרתי אליו וציפיתי שהוא יגיד לי, הנה ביבי, אנחנו אמרנו ממשלת החורבן, והנה חורבן. והוא התחיל לדבר איתי ואמר לי את המילה אוסלו, וזהו. אני שמעתי אוסלו, אני התחלתי להתעצבן, קיללתי אותו, הוא בחור מאוד מנומס, הוא לא כמוני, כן? אני בחור תרבותי. אני קיללתי אותו, אני דיברתי לא יפה, ואני חסמתי אותו בטלפון. בדודה שלי נרצחה במסיבה ברעים, וכל מיני אסונות נפלו גם משפחה ועל חברים, והרגשתי שהוא לא מזין כלום, ואין יותר מי לדבר לזה. ואחרי שבוע ומשהו, שבועיים, שגם אני התחלתי לבוא תהליך, אמרתי, בוא נסתכל בהודעות, כי זה הרבה מאוד התכתבויות, בוא נראה מה... התחלתי לקרוא, אמרתי, בוא נע... לא, לא במה, אין שום פה הצדקה שאני לא אדבר עם חבר. והתקשרתי, והתחלנו לדבר, וגיליתי שהפערים מאוד לא גדולים. וגם גיליתי, כחלק מהשיחה ומהקריאה אחורה בדברים, שלמשל, אחד הדברים שאני חשבתי, ובאמת האמנתי בהם, ושיניתי דעתי לחלוטין, כן? 180 מעלות, מה שנקרא, אני באמת האמנתי שהפלסטינאים, הסכסוך מקורו במתנחלים, בהתנהגות של המתנחלים, של נערי הגבעות, כל מיני דברים כאלה. וגיליתי, קודם כל, אחרי זה גם חקרתי וראיתי אחורה לדברים, כן? כי זה בסוף אתה ניזון מכל מיני דברים שהם לאו דווקא נכונים.
כן.
שהם לאו דווקא, שהם לא נכונים. וגיליתי שזה לא נכון. גיליתי שהבעיה עם הפלסטינאים, זה, הם יוצרים את הבעיה, הם הבעיה של עצמם, כאילו, זה לא בעיה שלנו. הם שונאים אותנו כי הם שונאים אותנו, לא בגלל
שזה... אז רגע, אתה עכשיו מתאר לנו את הוויכוח הישן, נושן...
לא, אני אתן להתפקחות השמאלנית שלי.
כן, בדיוק, הימין והשמאל, לפני ביבי, לפני רפורמה, עוד בתקופת רבין ושמיר, העסק הזה התחיל, והוא מלווה אותנו עד היום, איך אנחנו מתייחסים לשכנים שלנו? האם אנחנו צריכים לתת להם מדינה, לוותר, להגיע להסכמים, האם ההתנחלויות הם בעיה, הם פתרון, כן?
אין לי מה לחדש פה, בסדר, פשוט אני הבנתי זה, ברגע שהבנתי זה, הבנתי שהמתנחלים הם לא גזענים, זאת אומרת, גם הוא לא מדבר כמוני על, אתה מבין, הוא לא גזען, וכהתפיסה, אתה יודע, אתה לא תשב עם נאצי בשולחן, ואז ברגע שהדבר הזה נשבע, אמרתי, רגע, הוא לא נאצי, הוא לא זה, הוא לא גזען, אוקיי, הוא אמר לי שהם יכולים לעשות כאלה דברים כל הזמן, אמר לי שזה מסוכן כל מה שעושים, דיבר על אוסלו, אתה יודע, ופתאום אתה אומר, זה נכון. אז מה עוד לא נכון? אז אמרתי, בוא נחסור אחורה. ואז הבנתי את הדבר החשוב ביותר, וזה המסר מפה, שהאוזן שלי, היא לא הייתה קרויה, היא לא הייתה פתוחה.
סלקטיבית.
התחלתי לחשוב על... כן, לא הקשבתי בכלל. כי כל הזמן הוא היה כותב לי בהודעות, אני מדבר לך אחורה שנה, הוא כותב לי. הוא אומר לי, רק תתן לי את הזכות שתהיה לי דעה שונה משלך. הוא אומר, רק שתהיה לי זכות לדעה שונה משלך, אוקיי? הוא אומר, עזוב, רק את הלגיטימיות שאני חושב אחרת. ואת זה לא יכולתי לתת לו. ואני מבין, ואני צריך עוד הבנה של מכונת הרעל, אומרים מכונת הרעל, של ביבי, של זה. מכונת הרעל היא בדיוק זה. היא המקום שאתה חושב שאתה אומר משהו שהוא מאוד נכון. לא יודע מה, אני צריך משהו שאומרים, שלא יודע, שהממשלה מתקצבת יתר את ההתנחלויות כי הם שייכים למיליה שלה. ונגיד שזה נכון אובייקטיבי, אוקיי? עזוב אם הם צריכים את הכסף, אם זה להגנה או לזה, לא יודע מה. ואז מישהו אומר, ממשלת הביזה, אוקיי?
כן, בוחזים.
זה מכונת רעל. כי זה מכונת רעל. ברגע שאתה אומר עליהם שזה ביזה, ברגע שיושב מישהו בטנק, שהכסף הזה הוא כדי להגן על היישוב שלו, ולא עוד דברים, לא יודע מה.
כלומר, הרעל הוא דו צדדי, נקודת המפתח הוא, האם כל צד פתוח להקשיב רגע לצד השני, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה. אבל קודם כל, לתת ביטוי לגיטימי לדעה של מישהו אחר, ולא על אוטומט, כולם טועים חוץ ממני, ולכן מותר לי להרעיל את השיח נגדם, כי הרי ברור שאני צודק, הם לא.
וזהו, וזה השאלה אם אנחנו נצליח. עכשיו, אתה יודע, זה, גם כועסים על הרבה אנשים, גם אשתי אומרת לי שאני בזבז את הזמן, תקשרת עליי בממתינה עכשיו, כן? בלופ, למה אני לא עם הילדות עכשיו לסיים את ארוחת ערב, יצאתי כאילו לזה.
כן, טוב.
אז אני אומר, מהבחינה הזאת, אתה יודע, אתה משלם מחיר על הדברים האלה, מה הדברים הקטנים לזה, אבל בסוף יש פה מלחמה, שאין מה לעשות, אנחנו עוד לפני המלחמה בכלל. מבחינה, אני חושב שאנחנו עלולים להיות במצב, לא רק אני הרבה, אם אנחנו לא נגיע לשם מאוחדים, אם אנחנו נגיע לשם, אם מצד אחד ממשלה שמתעלמת מהאופוזיציה וגורמת להפגנות, ומצד שני, חבר'ה שמודדים את האנשים לצאת להפגנות.
ישי, קח אותנו, אתה יודע, לשורת סיכום, שהיא התובנה המשמעותית שלמדת מכל ההתפכחות, כמו שאתה קורא לזה, כדי שאנשים אחרים ילמדו, אתה יודע, אולי להעביר את המסר לשני הצדדים עכשיו, אני אומר.
אני אומר לך, המסר הוא, בעיקרון לכולם, אבל גם בעיקר למנהיגים שלנו, כי אני לא מנהיג, אני סתם, אני איש הייטק שמנסה, אתה יודע, שמודאג מהמדינה, אבל אני רוצה שיהיה שיחה בין המנהיגים. אבל זה לא משנה מה, ושצריכה להיות פומבית, צריך להראות, לא שאיזה, אתה יודע, התנחלות, מישהו, אני רוצה משהו שהוא לא אמור לקרות, אני רוצה שבן גביר יוכל לדבר עם שקמה, אני רוצה משהו מטורף כזה. איפה אנחנו מביאים את המנהיגים משני הצדדים, משהו שיגידו, בוא'נה, קורה פה משהו. קורה פה משהו, מדברים ומקשיבים אחד לשני.
כשלהם היא פולה סימון, שנפל אולי לך, שיש לגיטימיות לצד השני לומר את דברו, גם אם אתה לא מסכים איתו, אבל בוא תקשיב למה אומרים בצד השני. בוא נתחיל מזה. כן. אוקיי, ישי גרין, לשעבר ממובילי מחאת ההייטק, והיום אומר שהוא התפקח, אז להתפקח זה תמיד טוב, לא משנה מי ומה.
כן, אבל אני לא, אני עדיין לא חושב שהממשלה היא מושלמת וטובה.
ברור, אין משהו מושלם בעולם, ברור.
בהקשר הזה לא השתנה. אני הבנתי שהמתנחלים הם לא אויב שלי, ושהם גם גיבורים ושמגינים על הגבול, ובזכותם הצבא לא נמצא בחזית ההיא כמעט. בזכות זה שהמתנחלים שם. זה אולי אם תגיד מה הבנתי, זה המרכז, דבר המרכז שבא.
זה הדבר המרכזי. טוב, זה גם ההבנה גדולה בכל זאת. תודה לך על השיחה כאן ועל הכנות וגילוי הלב, ובהצלחה בהמשך. בשורות טובות, תודה.
להתראות.
להתראות.